רוצה לקרוא לכם מתוך ליקוטי מוהר"ן ס"ח, שם רבי נחמן אומר מה המשמעות של הכעס. אז על ימי תמוז שעניינם תיקון הראייה דיברנו דקה, ואמרנו שההסתכלות השלילית יכולה להביא לכעס, ומיד אני עובר לדבר על תורה ס"ח מליקוטי מוהר"ן, שאני אומר את התמצית שלה בעל פה. רבי נחמן אומר שהעשירות שלנו, העשירות המיועדת לנו, השפע שמיועד לנו, והכעס שלנו, מגיעים מאותו שורש רוחני. זה דרך אותו צינור. וכשאמורה לרדת עשירות לאדם, שאמור לרדת שפע לאדם, מנסים אותו בכעס. בשביל שאם הוא יכעס, אז השפע לא יגיע אליו. אני שבוע שעבר זכיתי באיזו הזדמנות לכעוס כעס איכותי מאוד, שלא היה לי הרבה זמן, ומאוד נעלבתי מעצמי, שככה כעסתי. במקרים כאלו ימים אומרת לקבל את עצמך כשוגה, לא להתקע שם. ואז החלטתי ללמד באותו יום, הייתי, זה היה ביום חמישי בבוקר, ועוד הייתי אמור ללכת לפני שיעור. לכעוס לפני שיעור זה לא הכנה הכי טובה לשיעור, כי הרי אנחנו לא מדברים טכנית, מדברים בהשראה, והכעס, מה שהוא עושה, הוא מנתק אותנו מההשראה, חוץ מאשר כל הדיבורים על השפע. אמרתי, מה אני אעשה בתור מצוקה עניינית? איך אני עכשיו הולך לשיעור, שיעור בוקר? ואז עלה בליבי לדבר על העניין הזה של התורה של רבי נחמן עם הפתיחה המדוברת. אז לשיעור הזה אפשר לדבר על, שהכותרת שלו תהיה על החומרה שבכעס, או כותרת יותר ידידותית, מי רוצה להיות עשיר? מה אתם מעדיפים? או הדרך לעשירות? יש הרבה אנשים שכתבו ספרים על עשירות, נתנו הרצאות על עשירות, אני לא יודע מה מצבם, אבל זה מקובל היום בעולם לבוא בביטחון ולומר, הנה המתכון לעשירות. בשלושה צעדים. כל הנפשות, אומר רבי נחמן כך, כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. איך ההתחלה, מי שרוצה להסתייג? כל הנפשות תאבים ומתאבים לממון. ולא לממון בלבד מתאבים ואוהבים אותו, אלא אפילו לאדם שיש לו ממון, דרך בני האדם למשוך אליו ולאהוב אותו. מחמת שיש לו ממון, כמו שאנו רואים בחוש. מה אנחנו רואים בחוש? שלאדם עשיר יש הרבה חברים. כמו שכתוב במשלי י' ד', ואוהבי עשיר רבים. אפשר לקרוא את זה גם ואוהבי עשיר רבים. כל פעם שרבי נחמן מביא פסוק, מעניין אותנו מה כתוב בפסוק השלם, כי הוא יכול גם לתת לנו עוד מידע. אחד מהכללים שלומדים ליקוטי מוהר"ן, החצי פסוק זה אומר שזה המיקוד בנושא שהוא מזכיר, שהוא רוצה לדבר שכולם אוהבים ממון וגם נמשכים למי שיש לו ממון. אז לצורך זה הוא הביא את המילים ואוהבי עשיר רבים. מה תחילת הפסוק במשלי? אומר שלמה המלך, דל מרעהו ייפרד ואוהבי עשיר רבים. מה זה דל? דל זה גם תבשיל עדשים עודי, מומלץ. דל, חוץ מזה מה אמרתם, מה זה דל? אני. אז דל מרעהו ייפרד, בן אדם שהוא בתודעה של חסר, שהוא לא בקשר עם היש שלו, שהוא לא בקשר עם הברכה שבו, עם העוצמה שבו, עם הכישרון שבו, עם ברכת השם שבחייו, לאט לאט יעלמו ידידיו וחבריו. זאת אומרת, לא רק שלא נמשכים אליו אנשים, אלא גם מי שכבר במערכת יחסים קרובה איתו, שזה נקרא ראה, דל, מראהו ייפרד. עכשיו, דל זה לא מצב חשבון הבנק. דלות זה מצב תודעתי. דיברנו לפני כמה שיעורים, שאשרי משכיל אל דל, שעיקר העשירות היא בדעת, וגם הדלות בדעת. והעשירות בממון זה שם המושאל בעקבות הדעת. אז בן אדם שהוא דל, אנשים מתרחקים ממנו. מהסיבה הפשוטה, כי הוא לא בקשר עם היש שבתוכו, ויש לנו כלל שיש נמשך ליש. יש זה ביטוי, הכוונה היא היש החיובי, הברכה שיש לאדם. את המילה עשיר אפשר גם לקרוא כנוטריקון, יש רע, או ער, יש. זאת אומרת שבן אדם ער ליש שבחייו. וכמו שכתוב, ואוהבי עשיר רבים, וזה מחמת שהנפש באה ממקום עליון. הסיבה שאנשים נמשכים לאדם עשיר, אנחנו יכולים לתאר את זה אולי כחנפנות, או כרצון להשיג קצת ממנו. אומר רבי נחמן, לא, תדע לך שיש לזה שורש רוחני. מאותו מקום שהנפש שלנו משתלשלת, משם גם משתלשל הממון, וממילא אנחנו רוצים להימשך לשורש שלנו. אז היות וזה מאותו אזור רוחני, גם הממון וגם נפשנו, אז מי שיש לו ממון, הוא מזכיר לנו את השורש שלנו. הוא מזכיר לנו את המהות הראשונית שלנו. אומר, וזה מחמת שהנפש בא ממקום עליון, שהממון בא, הוא משתלשל, הוא מתהווה משם. כי בוודאי, התחלת המקום שמשתלשה משם הממון, הוא בוודאי בחינת קדושה ושפע קודש. ואחר כך נתגשם למטה. זאת אומרת, מה עושים עם הממון ואיך גם משיגים אותו בפועל בתוך המציאות הארצית, יש כל מיני תסריטים. אבל השורש שמשם מגיע הממון זה שורש חיובי של קדושה ושפע קודש. ואחר כך נתגשם למטה כדרך ההשתלשלות ונתבע ממון. אבל מה השורש שלו? קדושה ושפע קודש. לכן אנחנו מתגעגעים לשם. קדושה ושפע קודש. ועל כן הנפש תאבה לממון, מחמת שהנפש באה ממקום שהממון בא משם. זה נותן לנו עכשיו סוג של לגיטימציה לאהוב את הממון. מי שמכיר כבר את הסגנון של רבי נחמן יודע שהשורות הבאות אמורות להתחיל באיזו מילה? אך. או לחילופין אבל. יפה מאוד. אך. צריך לבלי להתאבות לממון. כמבואר כבר כמה פעמים גודל גדות תאוות ממון. רק להתאבות ולאהוב המקום שהממון בא ומשתלשם משם כנעד. יש תאוות ממון, זה לאהוב ממון לשם ממון. זה לשם כוח, לשם שליטה. כן אפשר בן אדם שרוצה שיהיה לו ממון, אבל פר פרויקט. תאוות ממון זה הרבה פעמים בשביל שזה יהיה תחליף לקדוש ברוך הוא. שיש לו בעצם או בתחושה שיש לו משאבים דרכם להשיג כל מה שהוא רוצה. והתאווה הזו של תאוות ממון, רבי נחמן מדבר עליה שהיא מחשיכה מאוד את החיבור עם הקדוש ברוך הוא. ההפך מתאוות ממון זה לא עניות. ההפך מתאוות ממון זה לבקש ולרצות ולנסות להשתדל שיהיה לנו ממון, אבל להתמקד בדברים בהם אנחנו חפצים. זה לא ממון לשם ממון. אלא כל פעם אתה רוצה לבקש על הבית החדש, על הרכב החדש. על חופשה בקריבים. וכן הלאה. מתוך מעקב על פני הנוכחים, רק החופשה בקריבים העלתה חיוך. זאת אומרת שהעניין של בית ורכב חדש, אנחנו מסודרים. זה כמו שאומרים, איך עושים את העבודה עם קנאה. כמו שזה לא הנושא שלנו, כדאי להזכיר שישנם שתי סוגי קנאה. יש קנאה ל, כמו שגבר מקנה לאשתו, אם היא יוצאת עם מישהו אחר, כמו שמופיע בתורה בפרשת נשא, שמופיע שם הביטוי וקנה לאשתו, ויש לקנה ב, שאני מקנה באדם מצליח. לקנה ל, חז"ל רואים את זה כדבר חיובי, אם זה לא אובססיבי וחולני. הרבה פעמים גם בזה יכולה להיות אובססיביות. אבל הזוהר הקדוש אומר, איפה שיש אהבה, שם יש קנאה. שהקנאה מעידה על אהבה אמיתית. אבל גם את זה, את הדבר שהזוהר דורש אותו לחיוב, יש מקרים ומעשים שהם קשורים ב... תפיסה חולנית של המציאות. אבל כרגע אני לא נכנס לזה, אני עושה רק את החלוקה הקטגורית. יש לקנה ל, כמו שגם פנחס מקנה להשם אלוקיו, אליהו הנביא מקנה להשם, ויש לקנה ב. אז עכשיו אני לא מתעסק בכלל בלקנה ל, אלא בלקנה ב. אפשר גם להגיד לקנה מ... לא לגמרי קשר, אבל הזדמנות לעשות צליל של עז. אז כשבן אדם מקנה בקנאה, אגב, זה אחד החוויות הנפשיות הכי קשות. טוב, ריקה וצוות קנאה. שהקנאה היא כביכול פוגעת בתוכיות של העצם. אני יודע אם זה מתורגם ממש בהיבט המעשי, אבל אפשר גם לקבל את דברי חז"ל בפשטות, שהכוח, המסה, הצפיפות של העצם כנראה נפגעת מקנאה. אנחנו יודעים שהמערכת הנפשית מאוד משפיעה על המערכת הגופנית, אז חז"ל אומרים, תדע לך, קנאה קשורה לעניינים בעצמות, בעצם. וזה נחשב, כתוב גם קשה כשאול קנאה, גם בזה יש. אבל אם רוצים לעשות עם זה עבודה חיובית, שטחית. למה אני אומר שטחית? כי כל פעם שאנחנו מכריזים על משהו שהוא שטחי, אנחנו בעצם אומרים, אין לנו יומרה להקיף אותו למלוא עומקו, ואין לנו יומרה לומר שהבנו אותו כראוי, אלא מוצאים איזושהי נקודות, איזשהן נקודות השקה בנושא שאנחנו מדברים עליו. אז אחת העבודות השטחיות, אין הרבה מקומות שמתפארים בנושא בשטחיות. אם יש סדנאות שאני אומר, כוחנו בשטחיותנו. אבל צריך לזכור שזה נועד לשומע להרפות ולשחרר את היומרה ששיעור אחד או דקות מעטות בנושא הקנאה פותרים את העניין. אני גם מעביר לכם את זה כמסר שלהכריז על נושא מסוים שאני מדבר עליו ודן אודותיו באופן שטחי זה לשחרר אותי גם מהיומרה וגם אולי מהשאלות הקשות, כי ודאי שנשארות עוד הרבה שאלות. אז כוחנו במה? שטחיותינו. עברתי פעם סדנה שלמה, 24 מפגשים בתורת הנפש של רבי נחמן מברסלב. זה היה קבוצה מאוד איכותית, היו 12 מפגשים וביקשו עוד 12. ולכל אורך הדרך הלכנו עם המוטו הזה, כוחנו ושטחיותינו. וזו שהייתה הרוח החיה בקורס, אמרה לי שאין שבוע שהיא לא משתפת את בעלה בתכנים הנלמדים וגם מתרגלים. אמרה, הוא מאוד אהב, מאוד העריך, אבל דבר אחד הוא לא יכול היה לסבול עד סוף הקורס. את המסר הזה כוחנו ושטחיותנו. והוא ביקש, הוא כל פעם שלח מסרים, אולי תחליף את זה כוחנו בחלקיותנו, כוחנו ביחסיותנו. אני באופן אישי אהבתי שטחיותנו, כי זה בום לאגו. דווקא בשטחיותנו. היי, כמה עומק יש בשטחיות הזאת. אז אחת העבודות שאפשר לעשות עם קנאה, זה לשאול את עצמי, מה יש לזולת שאני מבקש שיהיה גם לי? ואז זה בעצם זה שאלה פותחת. אם אני מקנה במישהו, והרי אנחנו לא מקנים בכל אחד, אנחנו מקנים באנשים שנוגעים בעניין שלנו. זאת אומרת שיש לי משהו, איזושהי שייכות לעבודה של אותו אדם. אבל אפילו בעבודה, בן אדם שזכה לקידום, אנחנו מקנים בו. אז לשאול במה אני מקנה? אז אני יכול להגדיר את זה, הבקשה שלי שיכירו גם בכישרונותיי. או הבקשה שלי שאני אוכל לבוא לידי, יותר לידי ביטוי. יש לי יכולת ארגון נהדרת, יכולת הנהגה, היא כמעט לא באה לידי ביטוי. אז במקום שהנושא הזה יהיה הזולת, דרך הקנאה אני יכול לשאול מה אני מבקש. לעשות מזה בקשה. אפילו להגיד תודה לך, בלי לדבר איתו ישירות, אבל לא בהתבודדות או בתפילה, תודה לך פלוני שעוררת אותי. עוררת אותי אולי לרצות רכב חדש, לא במובן של רק החצנה, אולי אני באמת זקוק לרכב יותר נוח, שאוכל לראות שהנסיעות יעברו יותר בטוב, להתלבש אחרת. להביא את עצמי לידי ביטוי. הרבה פעמים אנשים שמימשו היבטים בחייהם, זאת אומרת, הוציאו מן הכוח אל הפועל ליכולות שלהם מאורות קינה. אבל אם אני משאיר את זה שאני מקנה בזולת, זה חיסרון רוחני. ולא רק חיסרון רוחני, אלא זה יכול ליצור גם איזושהי תינה כלפי הזולת, ועוד לעשות פרצוף מחייך שאנחנו כאילו בסדר איתו. אבל אם אני מודה בכנות שמה שיש לו, אני רוצה את זה גם. אבל אני רוצה לא את מה שיש לו, אלא כמו שהוא מימש משהו בחייו, או כמו שהוא הוציא מן הכוח אל הפועל, ככה לבקש את זה בתוכי. ואז העבודה עם הקנאה, אני בעצם מתייחס אל הזולת כאל שעון מעורר. זה גם הביטוי של חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה. קנאת סופרים, המילה סופר אצל חז"ל זה תלמיד חכם. למה קוראו סופרים? כי הסופרים הראשונים היו סופרים את אותיות התורה. התורה כל כך הייתה חשובה להם שהם היו סופרים את האותיות, את הפרשיות הפתוחות, הפרשיות הסגורות, כמה פעמים מופיעה מילה מסוימת. קראו להם סופרים. אחרי זה סופרים זה גם מי שכותב ספרי תורה ותפילין ומזוזות, מה שאנחנו קוראים סופר סתם. ואחרי זה סופר זה גם מי שמחבר ספר, כותב פרוזה או שירה או רומן. החז"ל אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. כי אם יש מישהו בכיתה שהלך על איזה פרויקט, אז כל אחד רוצה גם כן, הוא מחפש את ההיבט האישי שלו לאותו פרויקט. אם הזכרתי מקודם את הקינה ל, שאת זה חז"ל דורשים בהיבט המתוקן של זה, כקטע חיובי, אומר הזוהר הקדוש, אחדה, שכאן באה רוח קינה בשביל האהבה. כביכול, הזוהר אומר, לדוגמה, שאם יש זוגיות, שאחד מבני הזוג מפר את האינטימיות והשני לא מקנה לו, בהפרה אמיתית, לא בהפרה מדומיינת, זה כוכבית מאוד חשובה. בהפרה אמיתית, הוא אומר, זה פוגע באהבה שיש ביניהם. הוא אומר, הרוח קינה באה בשביל האהבה, כי אית בזוהר, כל רחימות, הרחימות הזה אהבה, דלא קשיר עם הקינה, לאו רחימות הרחימה. אומר, כל האהבה שלא קשורה את הקינאה, אינה נקראת אהבה. כי הקינה מורה על אהבה. אני מקווה שזה שהסתייגתי כמה פעמים ואמרתי, בתנאי שזה לא בהיבט החולני, וזה באמת בהיבט שיש שם הפרה של האינטימיות. אז זה היה רק במאמר מוסגר, כי הקינה שבין גבר ואישה זה קינה ל. אנחנו עוסקים בקינה ב. ולא לשכוח גם כן, יש עוד קינה מאוד מפורסמת. הקינה נחמה. לחיים, לחיים. אז למה הזכרתי את זה עכשיו, את הקינה, כשבעצם התחלנו לדבר על הכעס, שהממון, התחלנו לדבר שהאנשים נמשכים אל הממון, ואל מי שיש לו ממון. רבי נחמן אומר, זה מפני שהנפש מגיעה מאותו מקום שהממון מגיע משם. ואז אמר רבי נחמן, ואף על פי כן, צריך הבלי להתאבות לממון, ופה הכנסנו את העניין, שאני כן יכול לרצות את הדברים שחסרים לי בחיי, ואז עם אלה לבקש שיהיה לי ממון, או את הדרכים להגשים אותם. אבל לא לרצות את הממון לשם ממון. כי הממון לשם ממון, זה ממש הסתרה רצינית מאוד, על נוכחות השם בחיי. זאת אומרת, באמת התורה רצתה שבאדם יהיה לו ביטחון, וכל פעם יבקש מה שעומד עכשיו על הפרק. כמו עם המן, זאת אומרת, יש פרויקט, יש נושא שאתה זקוק לו, תבקש. תבקש עוד אותה. אז אחרי זה אומר, רק להתאבות ולאהוב הממון, המקום שהממון בא ומשתלשם משם. אז אני מזכיר שבהקשר הזה הזכרנו את הקינה. שכמו שבממון, אל תרצה ממון לשם ממון, אלא תבקש את הדבר שבו אתה מעוניין. ותבקש ממון לצורך הפרויקט הספציפי. כי אפשר להגיד, ריבונו שלו, נתן לי 500 אלף דולר בבנק, אני אסתדר, אני כבר ידע איך להוציא את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שאת רוצה, תבקשי ספציפי. זה אותו עניין. אז מהמקום הזה דיברנו על הקינה, שכשיש קינה, לנסות לראות מה יש לזולה, שאני מבקש בתוכי, או מה חסר לי. זאת אומרת, הוא מעורר בי איזשהו חסר שהתעלמתי ממנו. הוא מעורר בי איזה חסר שבעצם ניסיתי להדחיק אותו ולומר הוא לא כל כך מפריע לי. ובבחינה הזו רבי מכבד עשירים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מחמת שיש להם המון שהוא בא במקום גבוה כנ"ל. על רבי יהודה הנשיא, שהכינוי שלו היה רבי. רבי, לא הרבה בעם ישראל זכו לתואר כזה. תואר המלא שלו היה רבנו הקדוש. כשאומרים בעם ישראל רבנו הקדוש, עד רבי נחמן, הכוונה הייתה לרבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה. ממשיך רבנו הקדוש ואומר. אז רבי נחמן מספר לנו, בציטוט מהגמרא במסכת עירובין, שכתוב שרבי היה מכבד עשירים. אפשר לראות את זה כחנפנות, כביכול חס ושלום. זאת אומרת, תדע לך, רבי היה מכבד עשירים, כי הוא הבין שהשורש הרוחני שלהם גבוה מאותו מקום שמגיע הממון ומכבד אותם. היה אדמור בקנדה, קראו לו הרבי מיטוש. עד היום יש חצר חסידית גדולה בקנדה שנקראת, שאתם כבר יודעים, תוש. יעד מור, זקן מופלג. והגיעו אליו רבים לקבל ממנו את ברכותיו. שם הם גרים ממש בקריה חסידית, כמו לפני 200 שנה, מקום מבודד באזור מונטריאול. הם פחות מפורסמים בעניין של יחסי ציבור, תדעו, רבי מיטוש. והוא היה ידוע מאוד מאוד בעבודת הצדקה שלו. כל הזדמנות היה מרבה לעשות חסדים ולחלק לצדקה. וגם שם בחצר אצלו אין גינונים ועניינים של עשירים ועניים ומכובדים. פשטות גמורה. יום אחד יושב אצלו תלמיד חכם עני, דל, בחדר ההמתנה, מחכה להיכנס בקבלת קהל של הרבי. ואחריו הגיע איזשהו עשיר, גביר, גם מחכה להיכנס לקבלת קהל של הרבי. והרבי מפעם לפעם היוצא לחדר קבלת קהל לראות מי ממתין או מבקש לקבל את הרשימות. היה שם מסודר, היו רשימות. אז הרבי הבין שלפי התור צריך עכשיו להיכנס אליו העני. אבל מה בא לבקש העני חוץ מאשר ברכות? בא לבקש צדקה, בא לבקש כסף. והשולחן של הרבי ריק. הוא חילק את כל מה שהיה לו. אומר לעצמו הרבי, הדרך היחידה כרגע שאני אוכל לתת צדקה לעני, זה לבקש מהגבה שיכניס קודם את העשיר. הוא ישיר, העשיר ישיר. ייתן, ידע שהוא תמיד מביא נתינה אגונה, מעטפה כבדה, מעטפה אהבה, מעטפה שמנה, מה עדיף? עדיף נתינה אגונה. גם העטפה זה לא יפה להשתמש בביטוי הזה. איזה ביטוי אמרתי לא יפה להשתמש על המעטפה? זה יפה הרגישות הזו גם לכבודה של המעטפה. וזה רק מעטפה. הרבי ביקש שיכניסו אותו קודם. וכך היה, וכשקראו לו להשאיר שייכנס, העני הזה ממש כעס, הוא אמר, אז גם בתוש פה התקלקלו וכבר מתחילים לעשות ענייני כבוד וכל מה שמעניין אותם זה כסף. הוא ממש כעס ונעלב. עכשיו, מה כל כך חשוב בסיפור הזה? שהוא כעס ונעלב. וכל המטרה שהרבי עשה את השינוי הזה בשביל מי? בשבילו. זה בכלל, זהו, זה הסיפור. אחרי זה יש לו עוד סיומת קלה. על מוסר הזכן, שלפי מתרחשויות בחיינו שגורם לנו כעס ואלבון, הם נטו עבורנו. ואנחנו יכולים להיות בכל כך, בכזו התנגדות למה שקורה. אם אין לנו נתינת אמון, מהשגחתו יתברך. וכשאותו אני נכנס לרבי, הוא גם פתח את הפה על הרבי. הרבי לא אמר לו אף מילה. הוא אמר לו, שיקולים. ונתן לו את המעטפה שהעשיר הותיר, מבלי לפתוח אותה בכלל. יש אומרים שזה היה צ'ק, אבל יש בעיה בסיפור על צ'ק, כי חייבים להסתכל שזה לא למוטב בלבד, כי אז זה בעיה, אני צריך. אז בגרסה שקראתי כתוב, זה היה מטפה עם צ'ק, שהרבי אפילו לא פתח להסתכל, אבל ברשותכם אני שיניתי את זה, ראה שזה צ'ק פתוח, ולא הסתכל כמה כתוב שם, אלא יכל להעביר את זה ישירות. אבל פה הסיפור לא נגמר, כשאני יוצא החוצה, הוא עדיין כועס על הרבי, מה בסדר, נתת לי, אבל... הוא מחפש טרמפ, כנראה שהביקור לא היה ארוך, אז אותו עשיר נמצא שם, בא לצאת מהחניון, אז אני מבקש ממנו טרמפ לעיר, למרכז העיר. והעשיר רואה אותו משחק עם המעטפה שהוא השאיר לרבי, שהרבי בכלל לא התייחס אליה. אבל העשיר הבין שזו גדולתו של הרבי, זאת אומרת שהוא בכלל לא בודק כמה נתת בשביל שאני יחזיק ממך? הרבי כן העריך אותו, את אותו עשיר, כאיש של נתינה, כאיש שנותן כמה שהוא יכול. אז למרות שהסיפור הזה הוא לא תואם את מה שאנחנו לומדים, כתוב על רבי שהיה מכבד עשירים. אני באתי לספר לכם על הרבי מיטוש, שהוא לא כיבד עשירים, חוץ מאשר במקרה ספציפי. אז הקשר שזה לסיפור זה מכבד עשירים, לא מכבד עשירים, העיקר שהמילה עשיר מופיעה בטקסט. עשיר חבנו הקדוש אומר, ודע. לפני זה אני אספר לכם עוד סיפור. לכבוד ההילולה של הרבי מלובביץ' שהייתה בשבת. יום חמישי בערב התוועדתי, הזמינו אותי להעביר התוועדות בבית חב"ד, אחד מבתי חב"ד. השליח שם סיפר שהרבה שנים הוא היה במבנה הרעי והוא רצה להקים בית חב"ד מכובד. וכמו העשיר עשיר, אז חב"ד מכובד. יש פעמים שזה סוג ההומור, כאילו צירופי מילים דלים כאלו. אבל אם הלב פתוח גם זה, הרי המכוון הוא זה לעלות חיור, זה כמו עם מכינה. הנושא הוא זה לא בדיחה מפולפלת. מה הנושא? העלת חיור. תודה לכם. אז הוא רצה להקים בית חב"ד מכובד. ונתנו לו כתובת של איזה איש עסקים. והתברר שהייתה טעות, זאת אומרת, זה באמת היה איש עסקים, אבל אמרו לו שהוא מקורב לחב"ד, וזה היה מישהו מהציבור הליטאי. זה לא אומר שהוא היה אדם שלילי, אבל לא, הכוונה היא לא מסוג האנשים שאתה יודע ש... אתה מחפש כתובות שאתה ישר ליבם פתוח לעניין הספציפי שלך. ובאמת מישהו, זאת אומרת, זה מישהו שעשה לו את הקונקשן, אבל הייתה טעות, הוא החליף שתי כתובות, שתי אנשים, הוא התבלבל, הגיע לאיש עסקים הלא נכון, והוא קלט ששניהם קלטו את הטעות. אבל הוא אומר, אם אני כבר פה, התחיל להרצות לו בעריכות ובחמימות על העניין של הבית חב"ד. ואותו איש עסקים הקשיב לו בנימוס, ואמר לו, תשמע, זה טוב מה שאתה עושה, אבל אני, יש לי עניינים אחרים לתרום להם. אומר, למה אתה חושב שאני צריך לתרום לך? אז אמר לו בפשטות, אומר, כל מה שסיפרתי לך, שאני עובד עם החיילים והדוכנים שאנחנו עושים, מי אתה חושב יכול לעשות את זה אם לא חב"ד? מי אתה חושב שיהיה פנוי לעשות את זה אם לא חב"ד? זה אומר לו, אתה צודק. והוא מיד כתב לו צ'ק, ותוך כדי זה שהוא מספר, הוא משנה את הדיבור, הוא אומר, באמת זה לא היה צ'ק. במחשב במקום עשה לי העברה על סכום עצום. שוב, אל תחפשו את הקשר לטקסט, תהנו מסיפור לכבוד ג' תמוז, יום ההילולה של הרבי. סיפור פשוט. אמר לו, מי אתה חושב יעשה את העבודה הזו? אם לא החבדניקים, באוניברסיטאות, בבתי רפואה, בבתי הסוהר, בכל מקום. איזה זכות שהרבי זכה להקים כזה דור של שליחים. יש סיפור על משפחה שחזרה בתשובה, ובפורים, האבא הלך לעשות מבצעים בבית הסוהר, ואמא הלכה לבית הרפואה, ו... הסבא והסבתא מתקשרים, הילד הקטן עונה, איפה אבא בבית סוהר, איפה אמא בבית חולים? הסבא והסבתא אומרים, מאז שם יהיו חבדניקים, המצב יידרדר מאוד. ממשיך רבנו הקדוש ואומר, ודע, שראוי שכל ישראל יהיה להם ממון. אתם איתי עם המשפט הזה? זה ללא הסתייגות כלל. איך ממשיך המשפט הבא? אך יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון. והיא מידה רעה מגונה שקשה מאוד להינצל ממנה. אפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, ובפרט בשביל תאוות הממון, כדי שלא תפסיד לו את הממון, עם כל זה, המידה הרעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו, ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. תראו את צורת הניסוח של רבי נחמן. אני מקודם רמזתי שזה כעס, אבל מצד הטקסט לא שמענו עד עכשיו את המילה כעס, לא הופיע. הוא נותן כותרת כזו. מרח, יש מידה אחת. תחשבו שאתם עוד לא יודעים מה זה. הם מנסים לנחש מהמילים שלו. יש מידה אחת שמפסדת ומאבדת מהם הממון. והיא מידה רעה, מגונה, שקשה מאוד להינצל ממנה. אפילו אם ירצה אחד להינצל ממנה, מה תהיה המוטיבציה שלו להינצל ממנה? הוא בפרט בשביל תאוות ממון. תאוות הממון. כדי שלא תפסיד לו הממון. עם כל זה, המידה רעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו, על ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. וכאן החשיפה, פרסום ראשון. והמידה רעה הוא מידת הכעס. על ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. פה אני רוצה רגע להתייחס למילים בילדותו, אם כל זה המידה רעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו. על פי ימים מעלה השלום, כל אחד מאיתנו חי בשני ממדים. יש את המימד של הבוגר, זה המקום התבוני שבנו, המקום ההכרתי, ויש את המימד של הילד שבתוכנו, הילדה, ששם רשומה הפגיעות, שם רשום העומס. וכשבן אדם הוא לא בהכרה, בהכרה ליש, ואין לו את הכלים שהלימוד נותן לעשות הפרדה ותיחום, אז הילדה או הילד שבו הרבה פעמים מנהלים לו את מערכות היחסים, הפחדים של הילד, כעסים של הילד. אז אפשר לומר שכל פעם שאנחנו כועסים, זה הילד כועס, הילדה כועסת. הלומדת או הלומד הם לא כועסים, לא כי הם מדחיקים. הם מבינים שבמקום לכעוס, אפשר לכאוב. הכעס הוא תמיד מסתיר על איזה כאב, על איזשהו חוסר אונים. הילדה כועסת. הבוגר או הלומד מסכים לכאוב את זה. מסכים להיות בחוסר אונים. מסכים להתפלל על זה. להכיר בכאב הזה. הרבה פעמים הכעס זה רק בשביל שלא נרגיש את הכאב שיש מתחתיו. כאב החסר. הכעס זה להחזיר לעצמי את השליטה באופן מדומה לכמה רגעים. אז מה שאני מנסה לעשות פה זה להלביש, רבי נחמן בעצם אומר, על פי פשט הכתוב, שבגלל שמאז שאנחנו היינו ילדים קטנים אנחנו כועסים, אז גם אם ננסה להתגבר על זה עכשיו זה לא כל כך רלוונטי. זה בקריאה ראשונית. אני מבקש להציע לקרוא את הטקסט הזה בהיבט הימימאי. זאת אומרת שלמרות שבן אדם רוצה להתגבר על הכעס בשביל הממון, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה לא הבנה מספקת. הרצון שיהיה לי ממון, זה לא טכניקה יעילה, זה לא כוח רצון מספיק. אומר, עם כל זה, המידה הרעה הזאת מתגברת עליו בילדותו ובקטנותו. בילדותו זה הכוונה היא שהילדה משתלטת על הלומדת בפגיעות, ומילא קטנותו זה קטנות מוחים. זה מובן המהלך שאני מנסה להסביר בטקסט? זאת אומרת שהמידה הזאת מתגברת, זה בזמן הווה, אבל אז הילדה שלך, היא זו הכועסת, היא זו שמאשימה, היא בילדותו ובקטנותו. ועל ידי זה מפסדת ממנו הממון שהיה ראוי שיהיה לו. והמידה הרעה היא מידת הקש, על ידי זה מפסיד ומאבד הממון הראוי לו. לפי מה שחוויתי ביום חמישי האחרון בבוקר, כנראה יכולתי לצאת מכל החסרים. מצד שני, אם לא הייתי כועס באותו יום, לא היה לנו את השיעור הזה היום. היה שיעור אחר. כמו שאמא אומרת, הכל לא במקרה. היום למדתי בשיעור עם אמא בבוקר, שהיא אומרת להעמיד את הכעס מולי ולא בתוכי. כשהכעס בתוכי זה נראה לי חלק ממני, שזה חלק מובנה בתוכי, ואז היא קוראת לזה תגובה בהתפרצותה. התפרצות התגובה. כשאני מעמיד את הכעס מולי, קודם כל אני מבין שזה לא חלק ממני, אני משתמש בזה, אני... אולי אוהב את זה, אבל כל דבר שאני רואה מולי זה לא אני. זה כבר, זה קוראת לזה תגובה בתיקונה. יש אצל בפרק תהילים, פרק 107 בתהילים, קוף זין, מופיע שם כמה ביטוי ויצעקו אל השם ויזעקו אל השם. אז אומרים שיש שתי אופציות, יש לצעוק על ויש לצעוק אל. לצעוק על זה גאווה, זה כביכול, זה בעצם לצעוק על הזולת. אבל לצעוק אל זה ענווה. נגיד ריבונו של עולם, אני לא יכול, ויזעקו אל השם. זאת אומרת, לזעוק אל השם זה דיוק. לזעוק על הזולת, לצעוק על הזולת זה החסרה, בשפה של ימים, זה פעולה לא נכונה. שם ממשיך רבי נחמן ואומר, כי בבחינת שורש ההשתלשלות, שמשתלשל הממון ממקום שמשתלשל משם, הוא בחינה אחת עם הכעס ממש. וקודם, מי ששם לב לטקסט, הוא אמר שהעשירות והנפש מאותו שורש ממש. עכשיו הוא אומר שהעשירות והכעס מאותו שורש ממש. וכן הבעל דבר, כשרואה שמשתלשל ויורד שפע לאדם, שיהיה לו ממון. אזי יורד ומזמין לו כעס. מזמין לו כעס זה הביטוי הכי קרוב ללהזמין מונית למישהו, זה הזמנה ממוקדת עם כתובת. להזמין לו כעס. ומזמין לו כעס. מזמין לו כעס. ועושה לו מבחינת ההשפעה וההשתלשלות שיורד אליו שיהיה לו ממון, היה צריך שיהיה לו שירד ממון, עושה לו ממנו כעס. כי הכעס הוא ממש בחינה אחת, מעניין אחד עם הממון, במקום שורש ההשתלשלות, ופה מגיע ביטוי מפליג, ואין ביניהם שום הפרש. בין מה למה? בין הכעס והממון. כי שניהם יורדים מגבורות ונמשכים ממקום אחד ממש. בבחינת מצפון זהב יעטה וכתיב מצפון תיקתח הרעה. המילה צפון מזכירה את המילה צפון. רבי נחמן מביא שני פסוקים שאחד מדבר שמצפון מגיע הזהב, שזה הסמל הממון. הפסוק שאני אומר, מצפון תיפתח הרעה, והוא מביא פסוק מקהלת שאומר, ועבר כעס מליבך ועבר רעה מבשריך. שהכעס, הסמל של הכעס זה נקרא רעה. אז מצפון תיפתח הרעה, ומצפון זהב יעטה, אומר, הזהב והכעס מגיעים מאותו שורש רוחני. מאיזה טקסט יהודי מפורסם, חוץ מקהלת, מופיע הביטוי הזה, ועשר כעס מליבך ועבר רעה מבשריך? באיגרת הרמב"ן. מי קרא פעם את איגרת הרמב"ן? אפילו פעם אחת. איזה יופי. שם הוא אומר, נבר דיבוכה בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שאם ידרה הלך תבגענה, כמו שנאמר, אסר כעס מליבך ועבר העם מבשריך. הרמב"ן רומז בשם שלמה המלך ששוב, הפגיעה במערכת החיסון זה כעס. תראו, כעס, אני לא מדבר על אירוע נקודתי, כעס זה בעצם הדחקה של חוסר שביעות רצון ממציאות חיינו. זה בעצם הכעס. זה בעצם ריבוי של כעס, זה בעצם ריבוי מציאויות או ריבוי היבטים בחיינו שלא כרצוננו. ובמקום לכעוס, זה בעצם זה לשאול מה כואב לי. קודם שואל מה אני כועס. שוב, מה לא כרצוני? מה הייתי רוצה שישתנה? והוא אומר לנו שכעס זה גבורות, זה מידת הגבורה, אבל זה גבורה מוחמצת. גבורה מוחמצת זה מה שהשתמשתי במידת הגבורה והיא לא הביאה שום תועלת, או השתמשתי בה באופן הלא נכון. בעידן המודרני אצל אנשים רבים מידת הגבורה מנוונת. הגבורה המתוקנת, דיברנו על זה פעם באחד השיעורים. מה? כן. ואז, כשמידת הגבורה מנוונת, ואני לא מתגבר, לא משתמש במידת הגבורה איפה שצריך, אז היא יוצאת בכעס. זאת אומרת, במקום להגיד לא למה שצריך בזמן שצריך, ונמנעתי מלעשות את זה, בסוף יוצא הכעס. במקום להציב לילד גבול, שזה מידת הגבורה, או לילד שבתוכי, זה אותו עניין לאור מה שאנחנו מדברים עכשיו. ברגע המתאים, שאז זה גבורה מתוקנת, אנחנו מבליגים, 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 עד שהוא עובר גבול, ואז... שם ירחם. או כל הדחקה שהיא, כל הדחקה שהיא שאני, אין לי את הכוח, אין לי את העוז, לטפל בהפרה, או לטפל במעשה, במשהו שהוא לא נכון, שקורה. הבלגה שלא במקומה, גורמת אחרי זה לכעס. גם תראו בעזרת השם מה הולך להיות בעזה. אני אומר לי, זה כואב לי על העזתים. דווקא ההימנעות מלתת תגובה ראויה עכשיו, בעוד זמן, אינני יודע, אני לא נביא חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, תהיה תגובה כזו הרסנית, שאני אומר את זה בכאב, וחינם ילכו חיי אדם, שאפשר למנוע את זה בתגובה במקום. זה התאפקות, 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 ואז התגובה הלא פרופורציונלית היא לא מתקנת. היא לא מתקנת. הילד לא לומד מזה. גם האויב לא לומד מזה. אז פה אתה מכניס דיבורי אמונה שהכל מושגח ויש פה מהלך. בסדר? אבל אנחנו כרגע מדברים ללמוד מזה היבט חינוכי, ובאמת זה לא לתת עצות למקבלי החלטות. כי זה דווקא קל לתת עצות לאחרים. אז זה פחות ביקורת על ההנהגה, אלא יותר ללמוד מזה משהו על עצמנו. הכעס מגיע כשלא דייקתי ברגעים האפורים, הפשוטים, כשההפרה הייתה ברמה של מתחילים. ומכל מיני סיבות חשבתי להבליג או להניח לזה. במילים אחרות, מי שרוצה עשירות, צריך לדבר על מה שחסר לו במקום להדחיק את זה. מה זה בעצם הכעס? זה הילד שלא דיבר, הילדה שלא דיברה את מה שחסר לה. כמו שרבנו אומר פה, מתגברת עליו בילדותו, בקטנותו. כי הממון והעשירות, רגע, לפני זה, והסר כעס מליבך ועבירה מבשריך. שימו לב ששלמה המלך אומר, אני כבר אתייחס, אבל שימו לב מה הוא אומר, והסר כעס מליבך. אנחנו בדרך כלל מאיפה מנסים להסיר את הכעס? שהוא כבר בהיבט המעשי, על הלשון. מובן ההבדל, שם אנחנו מנסים לעצור אותו. מה אומר שלמה המלך? והסר כעס מליבך. זאת אומרת, תנסה לתקן את זה, שזה עוד ברובד הרגשי לפני שהוא קיבל ביטוי מעשי. וגם שם, מה הפסוק המלא? והסר כעס, אתם יודעים מה שאני, עכשיו זה יש שיעורי בית שלכם. תסתכלו, אתה רב גוגל, הוא יודע מיד לענות. אתה להוציא טלפונים ועל הדרך לבדוק וואטסאפ. מה אומר הפסוק המלא? והעבר כעס מליבך, אסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך, רגע, יש פה כן, מה התשובה? זה תמיד טוב, תשובה תמיד נכונה. כן, מה מצאתם? כי הילדות והשחרות אבל. אז תראו איזה יופי, איך זה מתאים לטקסט של רבי נחמן. כי מה רבי נחמן אמר, גורם שם לכעס, הוא דיבר על קטנות והילדות וקטנות. שלמה המלך, כי הילדות ושחרות אבל. יש לזה כל מיני דרכים להסביר את זה, אבל אני רוצה דווקא בעניין שלנו. כי הילדות, הילד משתמש בכעס. כי הילדות ושחרות אבל. עכשיו, אי אפשר לנטרל ילד אם לא בונים בתוכנו דמות של בוגר, דמות של לומד. בתהליך, יום-יום, עמידה בזמנים בונה בתוכי דמות של בוגר. לא של מבוגר, מבוגר יכול להיות ילד מחופש, דמות של בוגר, שלומד, עמידה בזמנים, גבולות שאני מציב לעצמי. המשיך רבי נחמן ואומר, כי הממון והעשירות הם בחינת חומה. מה זה הממון והעשירות בחינת חומה? שהם מגינים עלינו. גם אדם שיש לו ממון הוא כביכול מוגן. כמו שכתוב, און עשיר קריית עוזו. הוא כחומה נשגבה. והכעס הוא קלקול החומה. כמו שכתוב, עיר פורצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. כביכול כל בן אדם זה כמו יחידה אוטונומית של עיר. כל אדם זה עיר. ועיר בעת הקדומה הייתה צריכה חומה. כי אם אין בה חומה, זה כמו גוף בלי מערכת חיסון. אז אומר, החומה היא שאדם שולט ברוחו. בא לו לעשות משהו, צריך לבדוק את זה אם זה מועיל או מזיק. אבל אם הוא לא שולט, אז זה כמו עיר שאין לה חומה. אז אומר, העשירות זה החומה של הבן אדם, והכעס זה פריצת החומה. זה אומר שאין לו שליטה ברוח שבו. והבעל דבר, כשרואה שיורד לאדם השתלשלות שפע של ממון שהוא בחינת חומה כנל, אזי עושה לו מזה השתלשלות כעס. קודם הוא השתמש בביטוי מזמין לו, עכשיו איזה ביטוי עושה לו. שמזמין לו דבר לכעוס. ונתקלקל בחינת החומה על ידי הכעס כנל, כי הכעס הממון עם בחינה אחת, שורש ההשתלשלות כנל. ועל כן בקל מהפך לו ההשתלשלות שפע של ממון, שהוא בחינת חומה לכעס, שהוא הפך החומה ועושה לו מחומה חימה. שמהפך הממון לכעס. כי תחילת שורש ההשתלשלות הממון הוא מקום שהנפש באה משם. בחינת, אליו הוא נושא את נפשו, נאמר על ממון של שכיר יום. כמו שכתוב, בנפשנו נביא לחמנו, ועל כן הנפש מתאווה ותאב לו כנל. ועל ידי כעס מאבד נפשו, בחינת טורף נפשו באפו, כמובן בזוהר. מה זה טורף נפשו? נפש זה גם אחד ההיבטים הרוחניים שלנו, נפש רוח נשמה. הארי הקדוש אומר שכשבן אדם שכועס, הוא באותו רגע יוצר מסך בינו לבין נשמתו. ושזה נתק, נתק ביניהם. וממילא אומר, נפש זה גם רצונות. הוא מאבד את הקשר עם הרצונות הגבוהים שבו. עכשיו, מה שהצעתי לבאר את הטקסט הזה בהיבט הימימאי, זה רק אופציה. היתרונות של האופציה הזו, שזה נותן תקווה, למה? כי כשבן אדם קורא את זה, ובעצם רבי נחמן אומר שבגלל שהתעשת בילדות כבר אי אפשר לתקן את זה, או השירות נמנע ממך, זה רק טקסט מחליש. מה אני יכול לעשות עם זה? אבל אם אני מפרש את זה, שהילדות, ילדותו וקטנותו זה עכשיו, זה מצבי נפש, אז לא רק שזה מסתדר, זה ממש אפילו תוכנית עבודה, זה להבין, הכעס שייך לילד, לילדה. זה ממילא, כי זה מה שהוא יודע. הילד לא יודע לטפל בבעיות שלו, יודע או להסתגר, או להיעלב, או לנתק מגע, להתבודד, או לכעוס. לדבר את מה שחסר, הילד לא יודע את זה. זאת אומרת, הסר כעס מליבך, ועבר רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות אבל, הכוונה היא אבל הטכניקות שלהם. זאת אומרת, ההפך מכעס זה לא הדחקה. ההפך מכעס זה לפרק את זה, זה גם לפרוק באופן מבוקר, וגם לפרק את החוסר אונים, או את התסכול, או את הדבר שמצריך את ההתייחסות. ובשביל זה אומר רבי נחמן, לא לכעוס רק בשביל התאווה להיות עשיר, זה לא מספיק, כי זה באמת לא מספיק. מגיע איזשהו עלבון, איזושהי פגיעות, והילד והקטנות קופצים ושוכחים את התאווה להיות עשירים. אז מה כן המוטיבציה שיכולה להיות? זה המוטיבציה לתקן. המוטיבציה באמת לרפא את הנפש. המוטיבציה לראות מה היה חסר, מה לא קיבל מענה, מה עכשיו הזולת מציב אצלי שמבקש התייחסות שונה, לא כמו שמציע הילד ולא כמו שמציע הקטנות. ההפך מכעס זה רחמים. ראינו על זה מפסוק שאומר ברוגז, רחם תזכור. שמה שצריך דווקא שעולה הכעס, גם הזולה וגם הילד שבתוכי הוא צריך הכלה. זה הכל בהשגחה פרטית. מקווה ש... מצאתם תועלת בעקבות הכעס שלי של השבוע האחרון. זה לא שאני כועס שזה כל כך נדיר, מה שהיה נדיר בשבוע האחרון זה האיכות, שממש נעלבתי באגו שלי, אני, קראים את התנועה הזו? ומה התשובה שאני שואל ככה, אני? מה התשובה? או אם אתם מוכנים בענווה, נעשה מזה, אנחנו? כן? אנחנו? על איזה יופי, זה מה שמלמד אותנו רבי נחמן. לקבל בענווה את מה שהיה. לבחור מחדש בלימוד. זה בעצם הבחירה מחדש. לנסות, למה בעצם בחרתי בטקסט? זה טקסט שמלבן את הנושא, שגית באיזה עניין. אז בוא תעמיק, תוסיף עוד דעת, עוד הבנה, מה גורם לו לכעס, מאיפה הוא מגיע. תתעסק בנושא, במקום להאשים את עצמך, תלמד עוד באופן מועיל על הנושא הזה. יהי רצון, נזכה לעשירות נפלאה. ונחן גם רומז לנו, כי הציטוט הראשון שהוא הביא זה אוהבי עשיר רבים. זאת אומרת שיש עשירות, מתרבה האהבה בעולמנו. האהבה בהיבטי הבריאים, בהיבטי המבורכים. אז בעצם זה היה שיעור לא רק על עשירות, אלא הדרך לאהבה מתוקנת. לילה טוב.